Ja, schon eben. טוב, מקובל, שומעים? הכל בסדר? מקובל שבן אדם שמגיע לארצות פעם ראשונה במקום חדש מציג את עצמו, אז תרשו לי במקום להציג את עצמי בצורה מפורטת, לספר לכם איך קיבלתי את תואר הדוקטור שלי. זה קרה לפני משהו כמו 9-10 שנים, הזמינו אותי לארצות באיזשהו בית כנסת ברעננה. הגעתי לבית הכנסת וניגש אליי אחד מהמשתתפים ואומר לי, תשמע, אני המלצתי על מכון מגלים, בזכותי אתה נמצא פה, ומכיוון שכך ביקשו ממני להציג אותך. תספר על עצמך. אמרתי לו, אל תסתבך, אתה מכיר את מכון מגלים, תספר על מכון מגלים, אני כבר אציג את עצמי, הכל יהיה בסדר. אמר לי, טוב, תן לי לפחות כרטיס ביקור, שאני אדע מה השם שלך, אז אני אוכל להגיד את השם כשאני קורא לך. אמרתי, בבקשה. ואז הוא ניגש, ואומר, אני מאוד מתכבד להזמין את המרצה הנכבד, הוא מסתכל על התעודה ואומר, אייל רוטשטיין. ומישהו מהקהל צועק לו, לא רוטשטיין, רוטשילד. אבל בגילנו לא רק שלא רואים כל כך טוב, גם לא שומעים כל כך טוב, אז הוא אומר, אני יודע שהוא דוקטור. וככה קיבלתי את תואר הדוקטור שלי. אז כמו שאתם מבינים, דוקטור אני לא. אבל שמי אייל רוטשילד, ואני מורה דרך שמתמחה בירושלים, אני בוגר החוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה. אני מרצה לא מעט, בין השאר גם דרך מכון מגלים שמטעמו אני פה. מכון מגלים הוא מכון שמתעסק במגלים ראשי תיבות, מכון גבוה ללימודי ירושלים. כלומר, מכון שמתעסק בכל מה שקשור בהיסטוריה, ארכיאולוגיה וכדומה בירושלים. מעבר לזה אני מורה לתנך, אני מחנך. ואנחנו כאן הערב כדי לדבר על סיפורה של ירושלים והחורבן שלה. והאמת היא שאנחנו נדבר רק על מקטע קטן מתוך הסיפור הזה. כלומר, אחד המקומות המרשימים לטעמי בירושלים, תעלו פעם אל הר הזיתים. בראש הר הזיתים יש אנדרטה לחללי השואה. האנדרטה לחללי השואה בנויה כשתי זרועות, שכשאתם עומדים מולה אתם רואים בין שתי הזרועות את הר הבית. ובעצם האנדרטה הזאת אומרת לנו, אי אפשר לספר את הסיפור של השואה בנפרד. צריך להתחיל אותו כבר שם בחורבן. והאמירה הזאת היא אמירה נכונה. אם אנחנו רוצים לספר את הסיפור, אנחנו צריכים להתחיל אותו הרבה קודם, ולהמשיך אותו הרבה אחר כך. כמה הרבה קודם? תראו את ה... אולי נגיע אל זה עוד רגע. אבל נצטרך להתחיל את זה הרבה הרבה קודם ולהמשיך הרבה הרבה אחר כך, כי הסיפור הזה הוא סיפור שמתמשך על פני ההיסטוריה כולה, ואנחנו היום נעסוק רק בקטע קטן ממנו. ירושלים, כותב יהודה עמיחי, ירושלים בנויה על יסודות כמורים של צעקה מאופקת. אבל תראו איך יהודה עמיחי עושה פה שימוש נהדר בטכניקה של שירה, טכניקה שנקראת פסיכה. כלומר, אני קוטע את המשפט באמצע וממשיך אותו בשורה הבאה. וככה אני מרוויח משמעות כפולה. ירושלים בנויה על יסודות כמורים. כולנו מכירים את היסודות הכמורים האלה. כל מי שביקר פעם בעיר דוד או במנהרות הכותל, מכיר את הכמרונות האלה שירושלים בנויה על גביהם. אבל אומר לנו יהודה עמיחי, מעבר לכמרונות הפיזיים האלה, ירושלים בנויה על כמרונות של צעקה מאופקת. יש איזה מתח שם למטה שמרעיד את ירושלים כל הזמן. צעקה מאופקת אם לא תהיה סיבה. כלומר, כל עוד אין סיבה שהצעקה הזאת תתפרץ, היא תישאר מאופקת. אם תהיה סיבה, הצעקה הזאת תתפרץ. אבל שוב, יהודה עמיחי עושה פה שימוש בפסיכה, כי אם נמשיך לקרוא את השורה הבאה, אומר יהודה עמיחי, אם לא תהיה סיבה לצעקה, ישברו היסודות, תתמוטט העיר. כלומר, יהודה עמיחי אומר על ירושלים משהו מדהים. הוא אומר, המתח הזה שעומד ביסודה של ירושלים, המתח שבין קודש לחול, שבין דתיים לחילונים, שבין ימין לשמאל, המתח הזה הוא מה שעושה את ירושלים ממה שהיא. אם המתח הזה לא יהיה, ירושלים תתמוטט, ירושלים תתרסק. ומצד שני, אם תצעק הצעקה, תתפוצץ ירושלים לשמיים. כלומר, אם לא נדע להחזיק את המתח הזה, ברמות ההגיוניות, הסבירות, של האיזונים שבין הצדדים השונים, אם ניתן לצעקה הזאת להיזעק, יקרה מה שקרה שוב ושוב בהיסטוריה שלנו, וירושלים תתרסק. איפה זה מתחיל? כן. אמר שמואל, בשעה שנשא שלמה את בת פרו, ירד גבריאל ונעץ קנה בים, ועלה בו סרטון ועליו נבנה כרך גדול של רומי. ותראו, זה מה שאנחנו רגילים לספר לעצמנו. אבל כדאי להקשיב רגע עד הסוף, כי מי החריב את בית המקדש הראשון?
בבל.
אבל פה כתוב, עליו נבנה כרך גדול של רומי. כלומר, אומרים לנו כששלמה המלך נשא את בת פרו, הוא כבר נעץ את היסודות שיחריבו את בית המקדש השני, לא את בית המקדש הראשון. שזה דבר מעניין. מה הקשר בין זה לבין חורבן בית המקדש השני? אלא שכשאנחנו קוראים רגע את הסיפור התנכי, אנחנו מגלים דבר מעניין. שלמה המלך מקים ממלכה, הממלכה הזאת יש בה שפע של ארמונות וסוסים וצבא ואין ספור נשים. צריך לממן את כל זה. מאיפה מממנים את כל זה? גובים מיסים מהעם. שלמה המלך מחלק את הממלכה ל-12 מחוזות. כל מחוז מממן את הממלכה חודש אחד בשנה. והיינו מצפים לקרוא בחלוקת המחוזות 12 מחוזות לפי 12 שבטים, נכון? אבל כשקוראים את החלוקה, מגלים דבר מעניין. החלוקה היא לא לפי השבטים. ויש שבט אחד שלא מופיע בחלוקה הזאת. שבט יהודה, שבט של שלמה, לא מופיע בחלוקה. כשנושא שלמה את בת פרו, הוא מתחיל מהלך שבו העם מפסיק להיות עם. שבו האחדות של העם לא קיימת עוד. מהלך שבו שחיתות שלטונית מתחילה להטוות את הדרך. וספר מלאכים אמנם ידבר על עבודה זרה, הנביאים ידברו על שפיכות דמים, על שנאת חינם, על פגיעה בדל, בעני, באביון. שלמה המלך מתחיל תהליך, שהתהליך הזה ילווה אותנו לאורך ההיסטוריה, והוא יביא בסופו של דבר גם להחרבתו של בית המקדש השני בשל שנאת חינם. אבל אנחנו היום מתמקמים רק בקטע קטן מתוך הסיפור הזה. אנחנו נעזוב את בית המקדש הראשון ונרוץ קדימה אל בית המקדש השני. והתקופה של בית המקדש השני, אתם תסלחו לי, אני רק יחליף פה אמצעי טכני. וכן, משהו כזה. נחליף אמצעי טכני. יש לי את האמצעי הטכני להחליף? לא, אין לי את האמצעי הטכני להחליף משום מה. בכל זאת זה עובד. והנה אנחנו בראשית ימי בית שני. עזרא ונחמיה אוספים את העם וקורטים אמנה. וזה דבר מהפכני. תראו את ההתרגשות הזאת בספר נחמיה. אנחנו קורטים אמנה וכותבים. עכשיו, תדמיינו את הסיטואציה, אוספים את העם. כבר עשו את זה בעבר. מי שקרא תנ"ך אי פעם מכיר יאשיהו אוסף את העם וקורא לפניו בתורה. יאשיהו אוסף את העם, קורא לפניו בתורה וקורא את אמנה. אלא מה ההבדל? יאשיהו קורא בתורה וקורא את אמנה, אבל העם פסיבי. זו אמנה של יאשיהו שהעם אין לו ברירה. המלך אומר והעם איתו. לעומת זאת כאן מעמידים לוויים שיסבירו לבני ישראל את התורה שמלמדים אותם. יסבירו להם על מה מדברים, ילמדו אותם. האנשים מבינים לתוך מה הם נכנסים. ואחר כך קורטים אמנה ותראו מי חתום על האמנה. קודם כל, כמובן, המנהיגים, עזרא, הכהנים הגדולים וכדומה, אבל מעבר לזה, שאר העם, הכהנים, הלווים, השוערים, המשוררים, הנתינים, וכל הנבדל מעמי הארצות. זו פעם ראשונה בהיסטוריה היהודית שנחתמת אמנה, שלא המנהיג מכתיב אותה והעם אין לו ברירה, אלא אומרים לעם, בואו תלמדו ביחד איתנו, ותיכנסו פנימה, ואתם חלק מהאמנה הזאת, אתם חותמים על האמנה מעצמכם. זו תפיסה מהפכנית, זה משהו אחר לחלוטין מכל מה שהכרנו קודם. אבל גם הסעיפים של האמנה הזאת הם סעיפים מהפכניים. הם נראים לנו היום כשאנחנו קוראים אותם מובנים מאליהם, אבל כשאנחנו מסתכלים בעיניים של בני התקופה, אלו סעיפים מהפכניים. קחו למשל את הסעיף הזה, אם זה יעבור לי. או. ואשר לא ניתן בנותינו, כן. כדי להגיד לנו בדיוק את זה, שזה לא המנהיג חותם. זה לא ראשי שבט לוי חותמים. כולם, כל בני העם שם, עד האחרון, עד הקטן ביותר, כולם חותמים על האמנה. זה לא משהו שמוכתב מלמעלה. אבל תראו את הסעיפים של האמנה. סליחה. ואשר לא ניתן בנותינו לעמי הארץ, ואת בנותיהם לא ניקח לבנינו. נשמע לנו הכי מובן בעולם.
מי זה עמי הארץ
פה? אה?
מי זה עמי הארץ?
כל מי שגר פה בארץ שהוא לא, לא מאיתנו.
הנוכרים.
ודאי. מגיעים שבי ציון לארץ ישראל, יש פה עמים שיושבים פה. חלקם עוד שארית של עשרת השבטים, אבל בתוכם מעורבבים אנשים שהבבלים הביאו לפה מארצות אחרות. נכון? עכשיו זה נשמע לנו מובן מאליו, זה ברור שאני לא אתחתן עם גויה ואני לא אתן את הבת שלי לגוי. אבל אני רוצה להראות לכם קטע מהתלמוד הירושלמי. ואומר לנו התלמוד הירושלמי, ותזכרו אנחנו מדברים על סדר גודל של 500 שנים אחרי תקופת עזרא ונחמיה. מספר לנו התלמוד הירושלמי על יעקב איש כפר גבורייה שמגיע אליו שאלה הלכתית. אומרים לו, תשמע, נולד תינוק לאבא יהודי, ואמא גויה. והברית יוצא בשבת. האם למול בשבת או לא למול בשבת? אומר יעקב יש כפר גבורייה, מה זאת אומרת? אמא אבא יהודי, התינוק יהודי. התינוק יהודי, למול בשבת.
אבל הבעיה זה האמא.
אה?
הבעיה זה האמא.
ופה בדיוק אני רוצה להראות לכם עד כמה מה שנראה לנו היום מובן מאליו לא מובן מאליו אז. שמע רבי חגי, אמר, יאיתי ואילקה, תביאו אותו אליי, הוא צריך לקבל מלכות, איך הוא פוסק כזה דבר? אמר להם, מאיכן את מלכני? אומר לו, יעקב, איש כפר גבורייה, על סמך מה אתה רוצה להלכות אותי? אמר להם, מנדן, ואתה נכרות ברית להוציא כל הנשים הנוכריות, והנולד מהן, מה זאת אומרת? כתוב במפורש. אמר לי, ומן הקבלה את מלכני? מזה שעזרא ונחמיה בזמנם הם קיבלו כזאת קבלה, אתה רוצה להלקוט אותי, זאת הלכה? עכשיו צריך להגיד, יעקב יש כפר גבורייה, הוא לא, הוא כנראה לא האדם הנכון ללמוד ממנו הלכות. הוא מוזכר למיטב זיכרוני פעמיים בלבד, ובשתי הפעמים הוא מוזכר כמישהו שרבי חגי נותן הוראה להלקוט אותו. אבל עצם העובדה ש-500 שנה אחרי קריטת האמנה הזאת, עוד יש מי שמפקפק ואומר, מה פתאום? זה לא מובן מאליו שאסור לי להתחתן עם גויה ושהילד של הגויה הזאת לא יחשב בין העם שלי. עצם העובדה הזאת אומר לכם עד כמה קריטת האמנה הזאת היא מהפכנית, היא משהו שהוא בלתי נתפס במחשבה של האנשים באותם ימים. ובואו נסתכל רגע על סעיף אחר. והעמדנו עלינו מצוות. לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוקינו. ללחם המערכת ומנחת התמיד ולעולת התמיד, השבתות, החדשים, למועדים ולקודשים ולחטאות, לחפר על ישראל וכל מלאכת בית אלוהינו. שזה מה שיהפוך בהמשך למחצית השקל. ושוב, זה נראה לנו הדבר הכי טריוויאלי. כל אדם, פעם בשנה, נותן מחצית השקל לעבודת בית המקדש. זה לגמרי לא טריוויאלי אז. בתקופת בית המקדש הראשון אין דבר כזה. מי שמממן את עבודת המקדש זה המלך. בית המקדש לא שייך לעם. בית המקדש שייך לכהנים, והמלך הוא זה שמממן את זה. העם יביא תרומות, מעשרות, קורבנות, אבל הוא יביא על תקן אורח. זה כבר בית שני. ראשית בית שני. כן. אבל זה בדיוק העניין, שזו תפיסה מהפכנית. פתאום באים ואומרים לכהנים, רגע, זה לא שלכם, זה של העם. תשחררו קצת. העם כולו הוא בעלים בעסק הזה. כל העם משתתף בעבודה, כל אחד נותן את התרומה שלו, כל אחד משתתף במימון הזה. זה של כולם. יש מגבלות, אתה צודק. אבל בתפיסה, בתפיסה עד עכשיו, זה היה משהו שהוא שייך לכהנים בלבד. הישראל שמביא את הקורבן הוא אורח, הוא הביא את הקורבן, הוא הביא את התרומות והמעשרות, ובזה נגמר הסיפור שלו. זה לא המקדש שלו, הוא לא משתתף בניהול שלו, הוא לא משתתף בבעלות שלו. בתקופת בית המקדש השני, מה החג הכי שמח שיש בבית המקדש? חג קורבן העצים. אנחנו כמעט ולא זוכרים שיש כזה דבר. חג קורבן העצים? זה החג שבו פשוטי העם כולם מביאים עצים לבית המקדש כדי לפרנס את אשת עמיד. זה חג שהכהנים אין להם חלק בו. רק העם לוקח בו חלק. וזה היום הכי חגיגי. זה יום שהוא עובר בתקופות מאוחרות לתאריך אחר, אבל התאריך המקורי שלו, ככה מסופר לנו בתוספתא, הוא תשעה באב. ולא בכדי כשרבי עקיבא קובע את יום האבל על החורבן, הוא קובע אותו לתשעה באב. בית המקדש פתאום הופך להיות משהו של כולם. עכשיו תחשבו על הזעזוע. הכהנים שרגילים להיות הבכירים, השולטים, אלה שמנהלים את הכל. פתאום מישהו מושך להם את השטיח מתחת לרגליים ואומר להם, רגע, חילופי שלטון. זה כבר לא רק אתם. ואם אתם רוצים לראות עד כמה, שוב, אנחנו רגילים לדקלם את זה בלי לשים לב למשמעות של זה.
אבל מפה, מה אתה רואה מפה? הרי מחצית השקל אתה אומר שהיה גם בבית ראשון. לא היה מחצית השקל? היה מחצית התורה אומרת.
אה? התורה לא מדברת על מחצית השקל לזה, התורה מדברת על מחצית השקל למניין. כל אחד ייתן מחצית שקל כדי שאפשר יהיה לספור. כתרומה שנתית? לא. מתחיל בשלישית השקל, ואחר כך זה מתקדם למחצית השקל בגלל הסיפור של מה שכתוב בתורה על מחצית השקל. אבל תסתכלו על מסכת אבות. משה קיבל תורה מסיני, כולנו מדקלבים את זה בעל פה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת גדולה. מי חסר פה?
חסרים פה הכהנים.
מקרא פשוט. אתה רוצה לדעת מה ההלכה? הוא באת אל הכהנים, הלוויים, ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ושמרת לעשות ככל אשר ירוך. הסמכות ההלכתית זה הכהנים. ככה התורה אומרת. ופתאום מסכת אבות באה ואומרת לנו, הכהנים בכלל לא בסיפור. במילים אחרות אומרים לכהנים, תשמעו, הייתה לכם התקופה שלכם, פישלתם. הייתם מושחתים, ניהלתם את הדברים בצורה לא ראויה, עכשיו תזוזו הצידה, תלמידי חכמים תופסים את המקום במקומכם. זו מהפכה. וזו מהפכה ששולחת גלים של רעד, לאורך כל ההיסטוריה של ימי בית שני. כשמי מוביל את המהפכה הזאת? מי מתחיל אותה? עזרא. מהו עזרא? הוא עזרא הוא כהן. הוא מצד שני הוא סופר. עכשיו אתה אומר סופר סתם. לא כתוב לנו סופר סתם, כתוב לנו סופר מהיר. עכשיו בתנך בדרך כלל כשאומרים סופר, הכוונה זה שכותב את האגרות של המלך, או את ההיסטוריה של המלך, או מה שהמלך רוצה שיכתבו. עזרא לא כפוף לשום מלך. עזרא בעצם מביא לנו איזשהו מעמד חדש.
פרילנסר. היה פרילנסר.
זה לא סתם פרילנסר, זה יותר מזה. זה מעמד חדש. כשאומרים לנו על עזרא הסופר, אומרים לנו בעצם עזרא הוא תלמיד חכם. עזרא הוא איש ספר. הוא אדם שכותב ספרים, לומד ספרים, קורא ספרים, הוא לומד תורה. וכשאנחנו קוראים את ספר עזרא, אי אפשר להתחמק מזה שהביטוי הזה מתחלף כל הזמן. עזרא הכהן, עזרא הסופר. עזרא הכהן, עזרא הסופר. כאילו המחבר רוצה להגיד לנו גם וגם. זאת אומרת, עזרא מאחד בתוכו גם את המעמד החדש הזה של תלמידי חכמים וגם את המעמד הישן של הכהנים, והוא מתחיל הפיכה שעומדת לזעזע את העולם של ירושלים ושל היהדות. עזרא נמצא בראשית התקופה הפרסית, ועל התקופה הפרסית אנחנו לא יודעים כמעט כלום. אחרי עזרא יש לנו 250 שנות היסטוריה שהן באפלה מוחלטת מבחינתנו.
איפה נספורים?
לא, 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 לא. הצהרת כורש זה הרבה הרבה לפני הסיפור של פורים. הסיפור של פורים קורה עוד קצת לפני תקופת עזרא ונחמיה. הוא קורה בימי אחשוורוש, עזרא ונחמיה הם קצת אחרי. אבל זה עשרות השנים הראשונות. כשיש מי שקושר אותו, לא ניכנס לזה עכשיו, יש מי שקושר אותו לצרות של אלה שנמצאים בארץ ישראל. מי שיקרא סליחה, בספר עזרא, יראה שמה שכותבים שבימי אחשוורוש, צרי יהודה ובנימין מארץ ישראל שולחים אגרות לפרס כדי להלשין על היהודים ולעשות להם צרות, ויש מי שמחבר את זה לסיפור של המן. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה עוד לפני עזרא ונחמיה. עזרא ונחמיה כמה עשרות שנים אחרי ראשית ימי בית שני, אבל אחריהם יש לנו אפלה מוחלטת. אין לנו מושג מה קורה כאן בממלכת בשטחי ארץ ישראל, או פחוות יהודה כפי שהיא נקראת בתקופה הפרסית. 250 שנה של אפלה. אנחנו מכירים את ההתחלה כי זה מופיע לנו בתנך, ואנחנו מכירים את הסוף כי זה מופיע לנו כבר בכתבי חז"ל. אבל מה קורה בין לבין אנחנו לא יודעים. ככה שאני לא יודע להגיד לכם בתקופה הפרסית, האם יש פיצול בין מעמד הכהן לבין מעמד התלמיד החכם? האם זה מתפצל וחוזר ושוב מתפצל ושוב חוזר? אני באמת לא יודע מה קורה, אבל אחרי 250 שנה אנחנו מגיעים לסיום התקופה הפרסית. הוא מספר לנו היסטוריון בשם פוליביוס על המקדש הקרוי ירושלים. כלומר, הוא אומר לנו בעצם אין עיר ירושלים, יש מקדש, ומסביב למקדש חיים קצת אנשים. אבל אין מהות של עיר. ירושלים היא מקום יישוב קטנטן שמה שמייחד אותו זה שיש בו מקדש. ומה קורה מבחינת הנהגה? אומרת לנו שוב המשנה בפרקי אבות, שמעון הצדיק היה משיירי אנשי כנסת הגדולה. כלומר, אומרים לנו, היה איזשהו גוף שנקרא כנסת גדולה, גוף של תלמידי חכמים שניהל את הצד הרוחני, הוא כבר לא קיים, יש רק שיירים שלו, ושמעון הוא מהשיירים שלו. עכשיו, מה הוא שמעון?
גם תלמיד חכם וגם כהן.
זאת אומרת, אחרי 250 שנה אנחנו עדיין באותו מצב שיש לנו מישהו שהוא גם כהן וגם תלמיד חכם, והוא מרכז את שני הדברים האלה ביחד. ואומרת לנו המשנה, הוא היה אומר, על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים. אני יכול לנחש ששמעון הצדיק, כהן גדול משיירי כנסת הגדולה, אמר עוד כמה דברים חוץ מהמשפט הזה. אבל המשנה אומרת לנו, אתם רוצים להבין את עולמו של שמעון הצדיק? מה היה הכי חשוב לו בעולם? הכי חשוב לו בעולם היה שתדעו שעל שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה, כלומר עבודת הקודש בבית המקדש, ועל גמילות חסדים. למה זה כל כך חשוב לו? זה כל כך חשוב לו כי שמעון הצדיק נמצא בסוף התקופה הפרסית, ואת העולם עומדת לשטוף, את העולם שלנו, את האזור שלנו, עומדת לשטוף תרבות אחרת. התרבות ההלניסטית. או כפי שאנחנו נוהגים לקרוא לה כשאנחנו מדברים על חנוכה, התרבות היוונית. והיא מגיעה לפה והופכת את העולם כולו בסערה, עם אסתטיקה. ופאר, ויופי, והדר, ותחרויות ספורט, והערצת הגוף האנושי. ושמעון רואה את הסכנה הזאת, והוא יודע כמה היא מפתה. ההלניסטים לא קופים שום דבר. הם רק שמים לנו מול העיניים את הפאר וההדר והיופי, וזה מפתה בצורה לא נורמלית. ושמעון הצדיק מנסה להזהיר אותנו, תזכרו, על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. אל תתבלבלו, אל תתנו לתרבות הזאת שמגיעה לבלבל אתכם. אבל לאט לאט התרבות הזאת חודרת. לאט לאט אנשים מתחילים לאמץ שמות יוונים, לדבר קצת ביוונית. תורה זה מנוגד לחלוטין לתפיסה ההלניסטית. גם עבודה, עבודת הקורבנות בבית המקדש, יש לך אל אחד בלבד, זה מנוגד לגמרי לתפיסה ההלניסטית. וגם גמילות חסדים, התרבות ההלניסטית מעמידה את האדם במרכז. זאת אומרת, את תחרויות הספורט עושים בעירום. כדי שאתה תוכל לראות את הספורטאי ולהריץ את הגוף המרהיב שיש לו. וגמילות חסדים אומרת בדיוק ההפך, תשים את עצמך בצד, תסתכל על החלש. ושמעון הצדיק מנסה לשים את התמרורים האלה, את האזהרה הזאת, אל תסחפו. אבל נסחפים לאט לאט, והמתח הזה של בין מי שנסחף לבין מי שלא, המתח הזה הולך ומתגבר, הולך ומתגבר, עד שבסופו של דבר, יש מכירת כהונה בכסף. הכהן הגדול מתמנה על ידי השלטון היווני, תמורת תשלום. והציסה והמרד הולכים ועולים, עד שהבחור הזה, אנטיוכוס הרביעי, קם ואומר, אני גוזר גזרות על היהודים, ואני מנסה לדכא את היהדות לחלוטין, ולחסל אותה כדי שלא יוכלו למרוד יותר. ומי שעומד מולו, מתתיהו החשמונאי, שקם ועומד, ומכריז על מרד. ושוב, אנחנו מסתכלים על המרד הזה כעל דבר טהור, ונקי. בני התקופה, גם הם מסתכלים על מתתיהו כעל דבר טהור ונקי, אבל על ההמשך שלו כבר מתחילה מחלוקת. ותראו את המגילה הזאת, שלקוחה מתוך סט המגילות הגנוזות שנמצאו במדבר יהודה. מגילות שנכתבו על ידי קבוצה שמכונה במחקר עדת היחד. יש מי שטוען שהם חלק מהאיסיים, יש מי שטוען שהם קבוצה נפרדת, אבל בין המגילות מופיעה המגילה הזאת שנקראת מגילת פשר חבקוק. וכבר אני לא יודע מה איתכם, אני כשאני מסתכל עליה אני מתרגש. כי העובדה שאני יכול להסתכל על מגילה בת למעלה מ-2000 שנה, ולקרוא בה כאילו היא נכתבה היום, זה איזושהי עדות מדהימה לנצחיות של עם ישראל. אבל תראו מה כותבת לנו המגילה. פשרו על הכהן הרשע, אשר נקרא על שם האמת בתחילת עומדו. וכאשר משל בישראל, רם ליבו ויעזוב את אל. מי זה הכהן הרשע? המחקר טוען שהכהן הרשע שמדובר, על פי התיאור של מותו במגילה והשוואה שלו לפרטים ההיסטוריים שאנחנו מכירים, זה יונתן הכהן. כלומר, בנו של מתתיהו. למה הכהן הרשע? הוא לא קנה את זה בכסף בכלל. להפך. בשביל להבין למה הם קוראים לו הכהן הרשע, אתם צריכים להסתכל על זה בעיניים שלהם. הם באים מתוך החברה הכהנית. בית המקדש שלנו. אל תערבבו לנו את העם בבית המקדש. אל תתמו את בית המקדש. וכל עוד יש שלטון זר, בית המקדש נשאר טהור. והנה באים החשמונאים, ומקימים שלטון יהודי עצמאי. ופתאום, פתאום בית המקדש מעורבב בפוליטיקה. פתאום עולי רגל יכולים לבוא מתי שהם רוצים להיכנס לבית המקדש לא בודקים מטהור, מי לא טהור. אתם מטמאים לנו את המקדש. והם עוזבים את ירושלים ובורחים למדבר, כי הם לא מוכנים לקחת חלק בדבר הזה. הכהן הרשע. וגם אם הביקורת שלהם נשמעת לכם קיצונית, כשאנחנו מסתכלים על המשך השושלת, אפשר להבין את הביקורת הזאת. חמישה בנים למתתיהו. שמעון הוא הראשון שממנה את עצמו לשליט. האמת היא, הוא לא ממנה את עצמו. הוא פונה לעם ואומר להם, תמנו אותי אתם. יהודה מנהיג צבאי. כשהוא מת, יונתן לוקח את מקומו. כשיונתן נרצח, שמעון לוקח את מקומו, ושמעון אומר לה, יהודה דרך אגב, לא מצליח לגרש מפה את היוונים. עדיין יוונים יושבים בירושלים, כשיהודה שם, ויהודה צריך להתמודד איתם איכשהו. גם יונתן לא מצליח להיפטר מהם. שמעון הוא הראשון שבא ואומר, תמנו אותי לא למלך, מלך זה רק מלך מבית דוד, תמנו אותי לנשיא ולכהן גדול, ואני אפטר מהיוונים. והוא הראשון שמכריז על עצמאות ומשתחרר מהיוונים לחלוטין. אבל תראו, הבן שלו, יוחנן אורקנוס, והנה הצליל היווני, מתחיל להיכנס לנו לתוך השם. וכשיוחנן אורקנוס הולך לעולמו, הבן שלו, יהודה אריסטובולוס, חושש שיקחו ממנו את השלטון. אז הוא הורג את אמא שלו, זורק את אח שלו אלכסנדר לכלא. היחיד שהוא סומך עליו זה מתתיהו אנטיגונוס, אחיו. אותו הוא שולח להילחם בגליל את המלחמות שלו. וכשאנטיגונוס חוזר מהמלחמות כמנצח, אומרים לאריסטובולוס, תיזהר, הוא ייקח לך את השלטון. אריסטובולוס מורה על הריגתו. וכשהוא מבין מה הוא עשה, הוא מתייסר בייסורי מצפון, ככה מספר לנו יוסף בן מתתיהו. ושנה בלבד אחרי שהוא התמנה למלך, הייסורים מחרסמים אותו מבפנים והוא מת. ואלכסנדר ינאי יוצא מהכלא ומתמנה למלך במקומו. השלטון הולך ומדרדר, עוזבים את תלמידי החכמים והולכים לצד הכהני, לצד הצדוקי. כשאלכסנדר ינאי ימות, אשתו שלום ציון המלכה תשלוט במקומו, תקופה קצרה של סגסוג ופריחה, אבל כבר בחייה שני הבנים שלה, אורקנוס השני ואריסטובולוס השני, מתחילים להיאבק על השלטון. וברגע שהיא הולכת לעולמה, מספרת לנו הגמרא סיפור היום ונורא. תנו רבנן, כשצרו בית חשמונאי זה על זה, היה הורקנוס מבפנים ואריסטובולוס מבחוץ. כלומר, הורקנוס עם האנשים שלו בתוך בית המקדש, אריסטובולוס עם הלוחמים שלו מחוץ לבית המקדש מטיל מצור. ובכל יום היו משלשים להם בקופה דינרים, והיו מעלים להם תמידים. כלומר, אלה מלמעלה מורידים כסף למטה, ואלה מלמטה מעלים להם בחבל קורבנות, כדי שאפשר יהיה להמשיך את עבודת הקודש בבית המקדש. ותראו את המשפט הנורא הזה, היה שם זקן אחד, שהיה מכיר בחוכמת יוונית. אמר להם, כל זמן שעוסקים בעבודה, אין נמסרים בידיכם. וזה משפט היום ונורא. והייתי מצפה שהגמרא תגיד, היה שם זקן אחד, תלמיד חכם, שמבין ביהדות, ומבין שכל עוד מקריבים קורבנות לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא איתנו. אבל הם כל כך מנותקים מהתורה ומהיהדות, החשמונאים, שצריך שם הזקן שמבין בחוכמת יוונית, שיגיד להם, אם הם ממשיכים להקריב קורבנות, לא תצליחו לנצח אותם. למחר שלשלו דינרים בקופה, ועלו להם חזיר. כיוון שהגיע לחצי החומה, נעץ ציפורניו בחומה ונזדעזע ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. עכשיו, אני לא יודע להגיד לכם אם הסיפור הזה קרה באמת, או שזו אגדה שחזל מספרים לנו, אבל גם אם זו אגדה שחזל מספרים לנו, הם מספרים לנו את זה כדי להעביר לנו מסר. תראו לאן הם יידרדרו. תראו לאן הם הגיעו. עכשיו, אריסטובולוס מנצח. אורקנוס מפסיד. אריסטובולוס אומר לאורקנוס, הכהונה הגדולה אליי, המלוכה אליי, אתה תשב בבית שלך, אני לא נוגע בך לרע. היועץ של אורקנוס, אנטיפטרוס, אומר לו, בוא איתי, אני אכרות לך ברית עם הנבטים, תחזור עם הנבטים ותכבוש את השלטון שלך חזרה. וככה, הורקנוס בתוך בית, סליחה, אריסטובולוס בתוך בית המקדש, והורקנוס מבחוץ, מטיל מצור. ומספר לנו יוספוס פלביוס, עכשיו התהפכנו. אורקנוס הפסיד, הלך אל הנבטים, חוזר עם צבא נבטי, ועכשיו הוא זה שמטיל את המצור. הוא מספר לנו יוספוס פלביוס סיפור איום ונורא. צדיק אחד, חביב אלוהים, חוניו שמו, שהתפלל פעם לאלוקים, בשעת עצירת גשמים שיסיר את הבצורת, ואלוקים שמע לקולו והמטיר. מכירים אותו, חוני המעגל. אומר לנו יוספוס פלביוס, חוני המעגל נקלע למחנה של אורקנוס. התחבא בראותו שהמאומה עומדת בתוקפה, והוא הובא למחנה היהודים, והם דרשו ממנו שכשם שהתפלל והפסיק את הבצורת, כך יערוך תפילות נגד אריסטובולוס ובני סיעתו המורדים. וכשהתנגד וסרב, הכריחו האמון לכך. אז עמד בתוכם ואמר, אלוהינו מלך העולם, מאחר שאלה העומדים איתי הם עמך, והנצורים כהניך. ובמילים אחרות מה הוא אומר? אלה שעומדים איתי, הם מהמחנה של הפרושים, הם מהמחנה של תלמידי החכמים. אבל אלה שנצורים, הם מהמחנה של הצדוקים, הם מהמחנה של הכהנים. בבקשה ממך, שלא תשמע את אלו נגד אלו, ולא תקיים מה שמבקשים אלו נגד אלו. מתפלל חוני המעגל תפילה לשלום. אומר לקדוש ברוך הוא, אל תיתן לא לאלה לנצח את אלה ולא לאלה לנצח את אלה. והתגובה, כשעמד והתפלל תפילה זו, הקיפו אותו הרשעים והרגעו בסקילה. סיפור היום ונורא. ומתוך המריבה הזאת, אומר, עובר פה לידינו פומפיוס ומגיעות אליו שתי משלחות. משלחת אחת, אומר לו, הורקנוס זה המלך האמיתי. תוריד את אריסטובולוס ותחזיר את הורקנוס למלוכה. משלחת שנייה אומרת לו, אריסטובולוס זה המלך האמיתי, תעיף מפה את הורקנוס ותחזיר את אריסטובולוס למלוכה. ובעוד שתי המשלחות האלה מנסות לשכנע אותו, מגיעה המשלחת שלישית, ואומרת לו, אנחנו העם, תעשה לנו טובה, תפתור אותנו גם מזה וגם מזה. לא יכולים לסבול יותר. וככה פומפיוס מגיע וכובש את ארץ ישראל, והממלכה החשמונאית מגיעה לקיצה.
זה לא הורדוס?
אה? הורדוס חוזר מאוחר יותר, הוא מתמנה כשליט על אזור הגליל, מטעם הרומאים. מתתיהו אנטיגונוס השני, בנו של יהודה אריסטובולוס, ינסה להחזיר את הממלכה לידיים חשמונאיות, הוא יהרוג את אנטיפטרוס, אבא של הורדוס, הוא יטיל מום בהורקנוס, וישלח אותו לגלות בבבל, ואז הורדוס בורח לרומי וחוזר בראש צבא רומאי, עורף את ראשו של אריסטובולוס והופך למלך היהודים. אבל האימפריה הרומאית משתלטת על השטח עוד הרבה קודם. סיפור הזה קורה 23 שנים אחרי שהרומאים כבר השתלטו פה. הרומאים בעצם קוראים את הגליל מהשטח שלנו. קוראים את עבר הירדן מהשטח שלנו. מקימים פרובינקיה יהודה. בהתחלה הורקנוס ישלוט בה כאיזה שהוא מלך וסל מטעמם, ואחר כך יגיע הורדוס בראש צבא רומאי ועם המינוי של מלך היהודים, והוא יהיה זה שימלוך פה. ולמרבה הפלא דווקא עכשיו, ברגע שבו העצמאות שלנו נגמרה, ברגע שבו אנחנו הופכים כפופים לשלטון זר, דווקא עכשיו מתחיל הפאר של ירושלים. אני רוצה לקחת אתכם הרחק מירושלים אל אלכסנדריה. אלכסנדריה, עיר הנמל הגדולה ביותר של האימפריה הרומאית במזרח. עיר גדולה ומפוארת, ובאלכסנדריה גר הבחור הזה ששמו פילון האלכסנדרוני. ופילון האלכסנדרוני, סליחה, שכחתי להשתיק את הדבר הזה פה. פילון האלכסנדרוני מספר לנו סיפור מעניין. אלפי אנשים, מאלפי ערים, אלה דרך היבשה ואלה דרך הים, ממזרח וממערב, מצפון ומדרום, מגיעים בכל חג אל בית המקדש, כאל מקלט משותף, אל נמל מוגן מפני שערות החיים. ותחשבו על המשמעות של זה. הוא יושב אילון האלכסנדרוני בנמל הגדול ביותר של האימפריה הרומית במזרח, ומבחינתו הנמל המוגן שבו מחפשים שקט מפני התלאות החיים, זה לא פה, זה בירושלים, בבית המקדש. הוא מספר לנו על אלפי עולי רגל שמגיעים מכל העולם. הם מבקשים למצוא בו את השקט, להיפטר מן הדאגות אשר מעיקות עליהם. הם גם קושרים קשרי ידידות עם אנשים שלא הכירו עד כה. ובמיזוג הלבבות על זבח ונסך הם מוצאים את ההוכחה הניצחת לאחדות הדעות. כלומר, אומר לנו פילון האלכסנדרוני, תשמעו, העם מפוזר בכל העולם. איך הם יזכרו שהם עם? הם מגיעים לירושלים, לבית המקדש, ושם הם פוגשים אחד את השני, מכירים אחד את השני. ובתוך שלווה אדירה ומיזוג הדעות, נוצרת האחדות של העם. וזה תיאור כל כך יפהפה, וכל כך מנותק מהמציאות. כי בית המקדש סוער, בית המקדש רותח, הקרקע שם רועדת מלמטה, הוויכוחים, המחלוקות, הכעסים של הכהנים על המוני העם שבאים לטמא להם את המקדש מכל העולם. הפרושים שדורשים, תנו להם להיכנס. ירושלים עושה את כל ישראל חברים. תפתח את כל מקורות היהדות ותמצא את זה בשפע. מה הוויכוח בין הפרושים לבין הצדוקים? מה זה משהו אחר? מי זה הצדוקים? מי זה הצדוקים? זה לא בית חשמונאי, זה משפחת צדוק, משפחת הכהונה הגדולה. מי זה הפרושים? זה תלמידי החכמים. הצדוקים אומרים, בית המקדש שלנו, אל תתאמו לנו אותו. והפרושים אומרים, לא, ירושלים עושה את כל ישראל חברים, אחרי שהם ילכו הביתה, תתארו את בית המקדש מחדש. בוודאי. זה נמצא על כל צעד ושעל. תראו את אלכסנדריה.
זה פרו שם.
זה לא פרו, זה תלמי. תלמי הופך את אלכסנדריה, הוא מקים בה את הספרייה המפוארת ביותר בעולם הרומאי. אנחנו מכירים את הספרייה הזאת מהסיפור על תרגום השבעים. כשתלמי אומר, אני רוצה בספרייה שלי גם את התנך, והוא נותן הוראה לתרגם אותו לעברית.
תורה. אה? ליוונית.
ליוונית, סליחה, את התנך, לא רק את התורה. נכון, את התנך כולו. אבל תראו את המגדלור המפואר של אלכסנדריה. זו באמת עיר ענקית, מטרופולין בלתי נתפס. ובתוך המטרופולין הזה יש רובע יהודי, שמתנהל ככה, מספרים לנו ההיסטוריונים, כמה שקרוי בתרבות ההלניסטית, פוליתאומה. מה פירוש פוליתאומה? זהו מין אוטונומיה תרבותית דתית כזאת. הם יושבים פה באלכסנדריה, אבל בראש שלהם הם בירושלים. הם מתנהלים מבחינה תרבותית, מבחינה דתית, מבחינת השיוך שלהם, כאילו הם לא שייכים לפה בכלל. ואומר לנו, שוב, פילון האלכסנדרוני, ירושלים היא המטרופולין לא של יהודה בלבד, אלא אף של ארצות רבות. כלומר, הוא יושב באלכסנדריה, במטרופולין האדיר הזה, ואומר לו, המטרופולין שלי זה ירושלים. יהודים יושבים ברחבי כל העולם הרומי. אין מקום שאין בו יהודים. ובכל מקום כזה, אנשים מדברים את השפה המקומית. אוכלים את המאכלים המקומיים, מכירים את המנהגים המקומיים, משתמשים במטבעות המקומיים. אבל הלב שלהם בירושלים, ומדי שנה הם אוספים את המטבעות שלהם ומביאים אותם לירושלים כדי להמיר אותם למחצית השקל לבית המקדש. והמשמעות הכלכלית של זה היא אדירה. יראו את הפאר של ירושלים, הוא מספר לנו יוספוס פלביוס, והיה לטמא אדם, שהיה עושר כזה בבין מקדשנו. שהרי כל היהודים שבעולם ועובדי האלוהים, אפילו מאסיה ומאירופה, היו נודבים לו מאז שנים רבות מאוד. עכשיו תחשבו על זה, זה משפט מוזר. כל היהודים שבעולם ועובדי האלוהים. מה פירוש יש יהודים מצד אחד ועובדי אלוהים מצד שני?
זה אלילים בטח.
לא עובדי אלילים, אבל... ברחבי האימפריה הרומית מתחילים להיות יותר ויותר אנשים שבאים ואומרים, תשמעו, האלים שלנו לא רציניים. איזה מין אל זה שיש לו צורה של בן אדם, ויצרים של בן אדם, וחולשות של בן אדם, תראו את האל היהודי. זה אל. ומפסיקים לתרום כסף למקדשים.
שלהם.
שלהם. ומכיוון שכך עובר חוק באימפריה הרומית, מי שטוען שהוא מאמין שהוא לא, שהוא טוען שהוא מאמין באל היהודי ולכן הוא לא תורם למקדשים, צריך לתרום כמו היהודים למקדש שלהם. ומתחילות להגיע למקדש תרומות של מחצית השקל לא רק מיהודים.
גם
מגויים. אוצר אדיר. אומר יוספוס פלביוס, אין לנו חסרים עדות על גודל סכומי הכסף, ולא הגדלנו אותם על סכום גדול כל כך על דרך ההתפארות והגוזמה. אלא סופרי דברי ימים רבים אחרים משימים לנו עדים. יש המון היסטוריונים שמספרים לנו על התרומות ועל הפאר וההדר. והאמת היא שאנחנו מוצאים עדויות לזה על ימין ועל שמאל. אני מניח שכולכם מכירים את הסיפור הזה. כל השערים שהיו שם בבית המקדש נשתנו להיות של זהב חוץ משערי ניקנור. ציפו את כל השערים בזהב חוץ משערי ניקנור. למה את שערי ניקנור לא? מפני שנעשה בהן נס. מהו נס שנעשה בהן? אמרו, כשהיה ניקנור מביאה מאלכסנדריה של מצרים, עמד עליהן נחשול שבים לטבן. ונטלו אחד מהם והטילו לים. פחדו שהספינה תטבע, לקחו את אחד השערים וזרקו אותו לים. ביקשו להטיל את השני ולא הניחם ניקנור. אמר להם, אם אתם מטילים את השני, הטילו נעימו. היה מצטער, הוא בא עד שהגיע לנמלה של יפו. כיוון שהגיעו לנמלה של יפו, היה מבעבע ועולה מתחת הספינה. בדרך נס השער שזרקו למים עולה מתחת לספינה, ויש אומרים, אחת מן חיה שבים בלעה אותו, וכיוון שהגיע ניקנור לנמלה של יפו, פלטתו וטילתו ליבשה. האם הסיפור הזה קרה ככתבו או כלשונו? אתם יכולים לדמיין לעצמכם שיש לא מעט אנשים שיגידו זו אגדה. אין לי הוכחה שזה קרה. אבל אני יכול להגיד לכם בצורה ודאית שהיה איש שקראו לו ניקנור, והאיש הזה תרם שערים לבית המקדש. מאיפה אני יודע? אני לא מדבר על שר, אני מדבר על יהודי ששמו ניקנור שתרם שערים לבית המקדש. בשנות ה-20 של המאה הקודמת, מתגלה בערת צופים, מתגלה מערת קבורה, ובתוך המערה גלוסקמה, כלומר תיבת אבן שבתוכה שמים עצמות, ועל הגלוסקמה הכתובת, ביוונית, הבחור החביב הזה, חוקר בשם שרל קלרמון גנו, מתרגם אותה, והכתובת אומרת, העצמות אלה של ניקנור איש אלכסנדריה, כלומר יש פה את העצמות של בני המשפחה של ניקנור איש אלכסנדריה. מי זה ניקנור איש אלכסנדריה? שעשה את הדלתות. זה שתרם את השערים לבית המקדש. לא, הנה יש לי עדות ארכיאולוגית ברורה לזה שאכן היה ניקנור שתרם דלתות לבית המקדש. אנשים תורמים לא רק מחצית השקל, אנשים תורמים סכומי כסף מעבר לזה, אנשים תורמים תרומות שונות ומשונות לבית המקדש. הנה לכם דוגמה לתרומה אחרת. וזה מעניין, עד לפני 15 שנה. אם הייתם שואלים מישהו, איך נראתה הרצפה של הר הבית? היו מתארים לכם רצפה לבנה. לפני בערך 10-15 שנים, סטודנט לארכיאולוגיה בשם אסף אברהם כותב עבודה סמינריונית, ובעבודה סמינריונית הוא אומר, רבותיי, אני קורא את התיאורים, ויוספוס פלביוס מתאר בבית המקדש אבני צבעונין. שאלתי את עצמי מה זה אבני צבעונין, והלכתי וחיפשתי בכל ה... ספרות של יוספוס פלביוס, איפה הוא כותב אבני צבעונין, ומה מצאו בארכיאולוגיה במקום שבו הוא כותב את זה. ובכל מקום שהוא כותב אבני צבעונין, בארכיאולוגיה מצאו ריצוף שנקרא אופוס אקטילה. אופוס אקטילה, כלומר, מעשה תשליב של אבנים צבעוניות. לא פסיפס של אבנים קטנות, אלא אבנים גדולות יותר שיוצרים מהם כל מיני דגמים גיאומטריים. ואומר אסף אברהם, בעבודה שלו, הריצוף של בית המקדש היה אופוס רקטילה. והוא מציג את זה כעבודה, ואנשים מגרדים בראש ואומרים אולי יש בזה משהו, ורוצה הגורל והוא מסיים את לימודיו, ונכנס לעבוד כארכיאולוג בפרויקט סינון האפר בעמק צורים, מי שמכיר. וכשהוא עובד שם, מתחילות להתגלות האבנים הראשונות של אופוס רקטילה, אחת מהן, תאומה זהה של אבן שאנחנו מכירים מהחפירות בארמון של הורדוס ביריחו. כלומר, תאומה זהה מאותו סלע, מאותו מפעל, מאותו... אין לנו ספק שזה אבן מזמנו של הורדוס. ומאז לאט לאט מתגלות עוד ועוד ועוד אבנים, עד כדי כך שמצליחים לשחזר את הדגמים של הריצוף שהיה בבית המקדש. כלומר, אם הייתם באים לבית המקדש, לא הייתם רואים ריצוף לבן, הייתם רואים רחבה אדירה עם דגמים גיאומטריים שונים ומשונים. מראה מדהים. אבל הדבר הכי מדהים בזה זו הרחבה הפתוחה הגדולה ביותר בכל העולם הרומי, שיש בה ריצוף כזה של אופוס רקטיל. פאר אדיר. והנה אנחנו מוצאים בחפירות הארכיאולוגיות כתובת, שמספרת לנו שבשנת 20 לכהונתו של מישהו, אנחנו לא יודעים מי, אדם בשם פריס בן אקסון, שיושב ברודוס, תורם לשם ריצוף הר הבית, כך וכך דרחמות. לא כתוב לנו כמה בדיוק. כלומר, אנשים לא תורמים רק מחצית השקל. אנשים רואים את ירושלים ואת בית המקדש כמרכז החיים שלהם, והם נותנים כל מה שרק אפשר כדי להגדיל את הפאר וההדר, ובית המקדש הופך למקום מאוד עשיר, בית המקדש וירושלים בכלל. בשנות ה-20 של המאה הקודמת, שולח הברון רוטשילד, ארכיאולוג יהודי צרפתי לירושלים, הוא קונה את האדמות של עיר דוד, ואומר לו תחפור באדמות של עיר דוד, והחוקר הזה, ריימון וייל, מוצא בין השאר את הכתובת הזאת. ותראו את הכתובת, תאודוטוס בן וטנוס, כהן וראש בית כנסת. בן ראש בית כנסת, נכדו של ראש בית כנסת. עכשיו, תגידו לי, הכתובת הזאת נמצאת במרחק קצר מבית המקדש. בשביל מה צריך בית כנסת בירושלים, במרחק קצר כל כך מבית המקדש? אם אתה היית גר בירושלים ליד בית המקדש, במקום לעלות לבית המקדש, היית הולך לבית כנסת? תראו מה הכתובת אומרת. בנה את בית הכנסת לשם קריאת תורה ולימוד מצוות. כלומר, בית כנסת זה לא מקום תפילה. עבודת האל עושים בבית המקדש. פה קוראים בתורה, לומדים את המצוות, אבל יותר מזה, אכסניה וחדרים ומתקני מים לשם הערכת הנצרכים מן הנחר. כלומר, אתה עולה לרגל לירושלים, יש לך מקום שבו אתה יכול לשבת וללמוד תורה, לישון, לאכול את המאכלים שאתה רגיל להם מהבית, לדבר בשפה שאתה רגיל לה מהבית. יש בתי הערכה לכל עדה ועדה כזאת שמגיעה לירושלים, לכל ארץ מוצא שממנה מגיעים לירושלים. והוא כבר נכד, זה שלושה דורות של בתי כנסת בירושלים. המונים מגיעים לירושלים מכל רחבי העולם. הם באים לבית המקדש, מגיעים יהודים ושאינם יהודים.
ואז מגיע הסורג.
ואז מגיע הסורג, ובסורג שוב אבן שנמצאה בחפירות, והיא מאמתת לנו את מה שמספר יוספוס פלביוס. על האבן כתוב לנו, נוכרי לא ייכנס לפנים מן המחיצה המקיפה את המקדש, ומי שיתפס יתחייב בנפשו ודינו מיתה. עכשיו תחשבו על זה, מי שולט פה בארץ? רומאים. כלומר, הרומאים מציבים שלטים בבית המקדש ואומרים, עד פה מותר לנו להגיע, אם נעבור הלאה, דינינו מיתה. ומגיעים עולי רגל מכל רחבי העולם, יהודים יכולים לעבור את הסורג, גויים יודעים שהם מגיעים עד הסורג ולא מעבר לזה. הוא מספר לנו יוספוס פלביוס, במחיצה הזאת נמצאו ברווחים שווים, עמודים ומודיעים את חוקי התארה, אלה בכתב יוון ואלה בכתב רומא, למור כי אסור לאיש נוכרי לבוא אל הקודש. כשאנחנו חושבים על זה שאנחנו היום שולטים ואנחנו לא יכולים לעלות להר הבית, זה בלתי נתפס לחשוב על זה שתחת שלטון זר אומרים לאף אחד אחר אסור לעלות חוץ מאשר לנו. זהו, נגמרה לו הסוללה הסופית? כמה עולי רגל מגיעים לירושלים? חוקר בשם ירמיאס עושה חשבון, הוא בודק מה בערך הגודל של הרחבה, כמה קורבנות אפשר להקריב במקביל. אם אנחנו חייבים לגמור, להקריב את כל הקורבנות, זה, כל קורבנות הפסח במהלך הלילה ולאכול את זה במהלך הלילה, כמה אפשר להספיק להקריב? והוא אומר, אני מעריך, בערך 125,000 עולי רגל מגיעים לירושלים בחג הפסח. יוספוס פלביוס לעומתו מספר לנו סיפור. הוא אומר לנו, יום אחד יש פרעות בירושלים, הנציב קסיוס לא מצליח להשתלט עליהם, והוא צריך להסביר לממונים עליו איך זה שהוא לא מצליח להשתלט על הפרעות שבירושלים. וכדי להסביר לממונים עליו למה הוא לא מצליח, למה זה כל כך מסובך, הוא צריך להסביר להם כמה אנשים מגיעים, מה הוא עושה. הוא פונה לכהנים ואומר להם, תספרו לי כמה קורבנות אתם מקריבים במהלך הלילה. אומר יוספוס פלביוס, באותו לילה מקריבים 250,000 קורבנות. אבל הוא מוסיף ואומר לנו, חייבים לסיים את לאכול את הקורבן באותו הלילה, ומכיוון שכך, לא כל אחד מביא קורבן, אלא לכל קורבן יש חבורה של בין 10 ל-20 איש. ומכיוון שכך, אומר לנו יוספוס פלביוס, בין 2.5 ל-5 מיליון עולי רגל מגיעים באותו חג פסח לירושלים. הגמרא לעומת זאת מספרת לנו גם היא על ספירה של הקורבנות. היא אומר לנו, ספרו, כן? כל פעם שזה נעצר אתה תגיד נראה לי נגמר לך ואז הוא ישתכנע לעבוד. אומר לנו הגמרא, סופרים מספר קורבנות פעמיים יוצאי מצרים. כלומר, היו לנו 600,000 יוצרי מצרים, פעמיים יוצאי מצרים, 1,200,000 קורבנות, בין 10 ל-20 איש על כל קורבן, 12 מיליון עולי רגל. מה המספר האמיתי מכל זה? כנראה משהו באמצע. אני לא חושב שיכלו באמת לעלות 12 מיליון איש לירושלים, ירושלים לא יכלה להכיל כמות כזאת, אבל כנראה שזה היה יותר מ-125,000 שירמיאס מדבר עליהם, ככה או ככה המוני עולי רגל. וכל עולי הרגל האלה מגיעים אל הרחוב, רחוב עולי הרגל של ירושלים. הרחוב הראשי שמתחיל מבריכת השילוח למטה, שם אתה טובל ומתאר, ועולה את כל הדרך אל הר הבית, כשלאורך כל הדרך יש חנויות. כאן למשל, בחנות הזו, ממש מתחת לקשת, עמדה חנותו של השולחני. כלומר, זה שאצלו אתה מחליף את המטבעות שהבאת מחוץ לארץ למטבע של מחצית השקל. כדי להביא מחצית השקל לבית המקדש. מאיפה אני יודע ששם הייתה החנות של השולחני? כי בחפירות מוצאים שם מטבעות מכל רחבי הארץ, מפוזרים על הרצפה של החנות. אתה קונה אוכל, אתה קונה שתייה, אתה... זה לא שערי חולדה, זה מה שקרוי היום קשת רובינזון, על שם החוקר שגילה את הקשת הזאת, אבל זהו מחלף אדיר שעולה למעלה. רוב האנשים שמגיעים לבית המקדש לא נכנסים דרך המחלף הזה. הם ייכנסו דרך שערי חולדה, נדבר עליהם עוד רגע. אבל המוני עולי רגל מגיעים לפה, אתם צריכים לדמיין את ירושלים כעיר אקורדיון. זו עיר שבמשך השנה היא מצומקת ודלה, וברגל היא מתרחבת וגדלה. עיר של רחוב אחד שמסביבו העיר מצטמקת וגדלה בהתאם לעולי הרגל מגיעים או לא מגיעים. הם כולם מגיעים לבריכת השילוח וטובלים שם. מאיזה גיל חייבים להביא ילד לבית המקדש?
מה?
מהגיל שבו לא צריך לסחוב אותו על הכתפיים והוא יכול ללכת בכוחות עצמו. מי מכם שביקר פעם בעיר דוד ומכיר את העלייה מבריכת השילוח אל הר הבית, זה חתיכת עלייה. לסחוב ילד על הכתפיים זה סיפור. כשהילד כבר מספיק גדול כדי שהוא יעלה ברגל בכוחות עצמו, תביאו אותו איתכם לבית המקדש. והנה... עולים ברחוב הראשי אל עבר בית המקדש. משני צידי הרחוב יהיו החנויות, לפניכם אתם כבר יכולים לראות את הקשת הזאת של המחלף האדיר הזה שעולה, אבל רוב עולי הרגל לא יעלו במחלף הזה, אלא יפנו ימינה ברגע שהם יגיעו לפינה של הר הבית, ילכו לאורך הכותל הדרומי של הר הבית, אל עבר השערים שהזכרת קודם, שערי חולדה. שני שערים, שער אחד מזרחי, שער אחד מערבי, בדרך כלל ייכנסו מהשער המזרחי. אנחנו בשחזור הזה ניכנס דווקא מהשער המערבי. פשוט מהסיבה שהשער הזה, בית השער, קיים עד היום, ועל פי מה שאפשר לראות שם, לצערנו אנחנו לא יכולים להגיע, אבל חוקרים שהגיעו לשם, שחזרו על פי זה את הדגם שאתם רואים פה, ותראו ברגע שאנחנו נכנסים את הכיפות המאותרות שעומדות שם ממש מימי בית שני עד עצם היום הזה, עם האיתורים היפהפיים האלה למעלה. מפה מטפסים כלפי מעלה מתחת לסתיו המלכותי, סתיו אדיר עם עמודים ששלושה אנשים צריכים לתת ידיים זה לזה כדי להקיף עמוד אחד. יוצאים מתחת לסתיו המלכותי ומול עיניכם נפתחת הרחבה שפה בדגם היא נראית לבנה, אבל אנחנו כבר יודעים שהיא רחבה של אופוס סקטילה. פאר אדיר, ובמרכז הפאר הזה בית המקדש על כל ההוד וההדר שלו. ואתם יכולים רק לדמיין את ההתרגשות שאוחזת בכל מי שנכנס למקום הזה. וזה לא פלא שפיליניוס הזקן בספרו ההיסטוריה של הטבע אומר לנו ירושלים העיר המפוארת ביותר במזרח. הפאר של ירושלים הוא אדיר, העושר של ירושלים הוא אדיר. תראו את ההרמון של הורדוס עם שני האגפים שלו, אגריפיון וקיסריון, על שם שניים מקיסרי רומא. ובאמצע רצפת פסיפס ומזרקות, פאר והדר. תראו את הכלים שמשתמשים בהם תושבי ירושלים, כלים שנמצאו בחפירות. הכלים האלה נקראים כלי טרה סיגולטה. טרה סיגולטה זה השם של בית היוצר שבו הכלים האלה יוצרו. המקורות מספרים ששווי הכלים האלה היה משקלם בזהב. ובירושלים אנחנו מוצאים את הכלים האלה. בעיר העליונה של ירושלים, בבתים, בבתי הפאר של ירושלים, אנשים משתמשים בכלים האלה. ובתוך כל הפאר וההדר הזה, על מה הם חושבים כל הזמן? העיר היחידה שבה אנחנו בתקופת האבן. בכל העולם תקופת האבן חלפה כבר מזמן, בירושלים חוזרים אל תקופת האבן. הכלים הם כלי אבן. המוני כלי אבן אנחנו מוצאים בירושלים, אנחנו מוצאים את בתי היוצר שבהם מייצרים כלי אבן. למה כלי אבן? כלי אבן לא מקבלים תומה. ומי שחי בירושלים כל הזמן במוד הזה של אני חייב להיות בטהרה, בית המקדש מולי, אני כל רגע הולך לבית המקדש. בית המקדש הוא מרכז המהות שלהם. פאר והדר ואושר אדירים. אבל בראש כל הזמן אנחנו בענייני טומאה וטהרה. בראש כל הזמן אנחנו בבית המקדש. יהדות בית שני, ככה כותב לנו פרופסור שמואל ספראי, יהדות בית שני על אף שהפכה לדת עולמית מבחינת ההיקף והמגמות האוניברסליות, לא מעט הדבר כלל בזיקתה לארץ ישראל ולעם היושב בארץ. העם היהודי מפוזר בכל העולם. הוא שרוי בתרבויות שונות ומשונות. ועדיין הזיקה שלו ארץ ישראל ובית המקדש. במרכז החיים היהודיים והחוויה היהודית עמדה המציאות הארצית של ארץ ישראל, של בירתה ירושלים והמקדש הבנוי בתוכה. תסתכלו על הגודל של ירושלים בימי עזרא ונחמיה. ראשית ימי בית שני. עיר קטנטונת. בימי החשמונאים היא כבר גדלה למימדים האלה. בימיו של הורדוס, כן, אין ברירה. בימיו של הורדוס היא כבר גדלה למימדים האלה, ובסוף ימי בית שני, בסוף ימי בית שני אנחנו כבר בממדים האלה. עכשיו, כדי לסבר את האוזן, אתם מכירים את החומה של העיר העתיקה? כן. החומה שנבנתה על ידי סולימן המחוקק.
המפואר.
סולימן המפואר, הסולימן השליט האדיר של האימפריה הטורקית. זה הגודל שלה. חצי מהגודל של ירושלים בימי בית שני. ירושלים גדלה וצומחת בצורה יוצאת דופן. אבל מתחת הכל בוער. מתחת הכל רועד. חז"ל יספרו לנו שירושלים חרבה בשל שנאת חינם, אבל מהי שנאת חינם? ובעיניי התיאור המרשים ביותר של מהו חטאם של בני בית שני, הוא התיאור שכותב הנציב מוולוז'ין. ופירשנו שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמים. הפירוש לא היו ישרים בהליכות עולמים, אומר הנציב מוולוז'ין, על כי מפני שנאת חינם שבליבם, זה חשדו. את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת השם, שהוא צדוקי ואפיקורסי. כלומר, אומר הנציב מוולוז'ין, אתם יודעים מה זה שנאת חינם? בכל פעם שהם ראו מישהו שבהלכה שלו הוא לא בדיוק כמוהם, שהוא לא מקפיד על מה שהם מקפידים, שהוא מתנהג קצת אחרת מאיך שהם מיד הם אמרו, זה אפיקורס, זה צדוקי, את זה צריך להחרים. את זה אנחנו צריכים להעיף. ובאו על ידי זה לידי שפיכות דמים, בדרך הפלגה, ולכל הרעות שבעולם. ככה כותב הנציב מוולוז'ין בהקדמה שלו לספר בראשית. אז יש לנו את המתח הזה בין יהודים לבין עצמם. אבל המתח לא קיים רק בין יהודים לבין עצמם, המתח קיים גם בין יהודים לבין השלטון הזר. הוא מתאר לנו יוספוס פלביוס איך הורדוס, מעבר למעשים שהוא עושה שהוא בונה את בית המקדש, ומפאר אותו, הוא בונה אותו. הוא מחריב את בית המקדש ובונה במקומו אחד חדש גדול ומפואר יותר. אבל מעבר למעשה הזה, הוא עושה גם דברים אחרים. על ידי כך פרץ עוד יותר את גדר חוקי האבות והתחיל לפרוע במנהגים נוחרים את סדר החיים העתיק, שאסור היה לפגוע בו. הוא בנה תיאטרון בירושלים. עכשיו, מה זה תיאטרון? תיאטרון רומי זה מקום שבו מופיעים בהופעות וולגריות. גרוטסקיות, יש לנו תיעוד של מחזות רומיים שלועגים ליהודים על זה שהם עצלנים, הם לא עובדים בשבת. הורדוס בונה תיאטרון בירושלים. ואחרי כן על אדמת מישור אמפיתיאטרון. עכשיו אמפיתיאטרון, אנחנו היום בטעות קוראים לתיאטרון אמפיתיאטרון. אמפיתיאטרון זה מבנה עגול, שבמרכזו הזירה.
הקולוסאום.
קולוסאום זה דוגמה. יש לנו הרבה דוגמאות כאלה, יש לנו דוגמאות כאלה גם בארץ.
בקיסריה.
יש בקיסריה, יש בבית גוברין, אבל זה בנוי עגול כי הזירה במרכז לא מאפשרת לאנשים שנמצאים בתוכה לברוח, ושם התנהלו המלחמות בין בני אדם, ומלחמות בין בני אדם לבין בעלי חיים. אומר לנו יוספוס פלביוס, הוא בונה אמפיתיאטרון גדול ביותר, שניהם מפורסמים בפארם, אלא שהיו זרים לאורך החיים של היהודים, שכן השימוש באלה והצגת מחזות כגון אלה לא נמסרו להם אבותיהם. נערכו התנגשויות בין אלה לאלה, וקרבות בין בני אדם שנידונו למיטה, ובין אותן החיות להשתוממותם ולעונג נפשם של הנוכרים, על ההוצאות ועל הסכנות שבמחזה כאחד. ואילו לבני הארץ, כלומר ליהודים, הייתה זו הפרה גלויה של החוקים הנרצים עליהם. שכן כחד מפורש נראה להם הדבר להשליך בני אדם לחיות לשם הנעתם של בני אדם אחרים ממראה עיניהם. וכן נראה להם כחד להמיר את חוקיהם במנהגי נוכרים. הורדוס מצד אחד עושה המון למען היהודים, אבל מצד שני הוא מפאר את התרבות האלילית. הוא מקדם אותה בכל מקום, כולל בירושלים. וזה מגביר את המתח בין יהודים לבינו, זה מגביר את המתח בין יהודים לבין השלטון הרומאי. וכשהורדוס ימות ויחליפו אותה נציבים, זה יהיה עוד הרבה יותר גרוע. הנה מתוך ה... זה לא מקדש זאוס, זה היפודרום. היפודרום, מקום של מרוצי סוסים. זה לקוח מתוך הדגם של... שעמד פעם במלון הולילנד והיום בנוי במוזיאון ארץ ישראל, דגם שעשה פרופסור אביונה על פי התיאורים של יוספוס פלביוס. ויוספוס פלביוס מספר לנו שיש גם היפודרום בירושלים. תחרויות סוסים שנערכות בירושלים לא רחוק מבית המקדש. בלתי נתפס. וזה לא פלא שלאורך כל ההיסטוריה היהודים במתח מול הרומאים. מהרגע שהרומאים מגיעים לפה יש כל הזמן ניסיונות למרוד. כל הזמן ניסיונות לצאת כנגדם. כל הזמן עוד ועוד מרידות שהולכות ומדרדרות, תגובות של הרומאים ותגובות של היהודים, ותגובות של הרומאים ותגובות של היהודים, עד שזה מגיע לשיא. בסופו של דבר, בפריצת המרד הגדול של היהודים כנגד הרומאים. אנחנו, כשאנחנו שומעים על המרד הגדול, נדמה לנו שזה איזשהו אירוע נקודתי. עוד לפני. מרד בר כוכבא קורה אחרי החורבן כבר. אבל בשנת... עדיין נגד הרומאים, אבל בשנת 66 לספירה, מרד יהודי כנגד הרומאים, מרד שנמשך משנת 66 עד שנת 70, שאז הרומאים מחריבים את בית המקדש. ותראו איך יוספוס פלאביוס שם בפיו של אספסיאנוס את הנאום הזה אל היהודים. מאז ומקדם, מעת שפומפיוס כבש אתכם, לא חדלתם מלהתמרד, ועכשיו הכרזתם מלחמה גלויה כנגד הרומאים. מי הם המורדים? מי הם היהודים האלה שחיים פה בירושלים ושמולם הרומאים צריכים להתמודד? אז אם אנחנו מסתכלים על האוכלוסייה שחיה פה בירושלים, אנחנו יכולים לחלק אותם למעשה לשתי קבוצות. מצד אחד הקנאים, אלה שיוצאים למרד כנגד הרומאים, ומצד שני המתונים. אבל זה רק חלק מהחלוקה, כי אם אנחנו נסתכל על המתונים קצת, על הקנאים סליחה, קצת יותר מקרוב, נוכל לחלק אותם לסיכרים גליליים, כמו שאמרת, אלה שהגיעו מהגליל, ומצד שני קנאים ירושלמים, ואלה מסוכסכים עם אלה, הם לא מסכימים אחד עם השני. ואם נסתכל עוד קצת מקרוב, נוכל לחלק את המתונים לכאלה שהם פרו-רומאים. הם רוצים שהרומאים יהיו פה. ולעומתם, כאלה שהם לא בעד הרומאים, אין להם שום דבר בעד הרומאים, הם רק רוצים שיעזבו אותם בשקט. שיתנו להם לחיות את החיים שלהם. ואם נסתכל על זה עוד טיפה פנימה, נוכל לראות שאת הפרו-רומאים אנחנו יכולים לחלק חלקם, האוליגרכיה הכהנית, אותם צדוקים, שזועמים על זה שמנסים לקחת להם את השלטון בבית המקדש, והם תומכים ברומאים כי הם רוצים שיתנו להם לשלוט. ומצד שני, בית הורדוס, אלה ששייכים למשפחה של הורדוס ומקווים שהרומאים יחזירו אליהם את השלטון. ומצד שלישי, העשירים של ירושלים, שמפחדים שהמורדים ייקחו מהם את העושר ואת המעמד. ואם נסתכל על שאר המתונים, נוכל לראות שחלקם פרושים וחלקם צדוקים. ואם נסתכל עוד טיפה פנימה, נוכל לראות שהפרושים מחולקים לבית הלל ולבית שמאי. וככה אפשר להמשיך לחלק ולחלק ולחלק עוד ועוד. אומר לנו פרופסור שטרן, אחת התופעות שמזדקרות לעין בתולדות המרד הגדול ברומאים בהשוואה למרידות יהודיות אחרות ממות בית שני, הוא היעדרו של מנהיג כללי לאומה באותה שעה גורלית. אין אדם אחד שמסוגל להנהיג את העם. אין אדם אחד שמקובל על כולם. במרד החשמונאי, הוא אומר לנו, הפילה אישיותו של יהודה המכבי על כל בני דורו. יהודה היה המנהיג, לא היו עוררין על כך. במלחמה בימי אדריאנוס נהנה בר כוכבא מסמכויות של נשיא ומצביא עליון. בשנת 63 לפני הספירה, אבשלום, הדוד של אריסטובולוס, מגן על הר הבית כמפקד יחיד. במלחמה נגד הורדוס ותומכיו הרומאים התייצב כמנהגו המוכר של העם שלוחם על חירותו, אנטיגונוס החשמונאי. אבל כאן, במרד של שנת 66, העם מפוצל לחלוטין. אין מנהיג. אין אדם אחד שיכול להנהיג את כולם. ואם אנחנו מסתכלים על ירושלים, כן? בבית המקדש יושב אלעזר בן שמעון. בעיר התחתית, מסביב לבית המקדש, ובחצרות של בית המקדש, יושב יוחנן מגוש חלב. בעיר העליונה, שמעון בר גיורא. הוא מתאר לנו יוספוס פלאביוס תיאור איום ונורא. חורשי הרעה לעיר נחלקו איפה לשלוש סיעות, וכשיוספוס פלאביוס מדבר על חורשי הרעה לעיר, הוא לא מדבר על הרומאים. הוא מדבר על המורדים. חורשי הרעה על העיר נחלקו לשלוש סיעות. אלעזר ואנשיו, שהיו מופקדים על שמירת ביקורי הקודש, תקפו בזעם שחרותם את יוחנן. יוחנן ואנשיו שדדו את בני העיר ויצאו נגד סיעת שמעון. גם לשמעון במאבקו באנשי הסיעות היריבות שימשה העיר מקור לכלכלתו. בכל אשר פנה בעיר שלח יוחנן אש בבתים שנגרו בהם תבואה וצורכי מחיה אחרים. ומשנסוג יוחנן בא שמעון ועשה כדבר הזה אפו. וכך הראה שסביבת הר הבית כולה הייתה למאכלות אש. העיר הייתה לשדה מערכה שומם של מלחמת אחים ומלאי המזון, אשר היה מספיק לשנים לא מעטות של מצור, עלה כמעט כולו באש, וזה לפני שהרומאים ירו חץ אחד. ומחוץ לירושלים יושבת מועצת המלחמה הרומאית, ומביטה על כל הדבר הזה. מביטה על כל הדבר הזה בחוסר אמון. אספסיאנוס. טיטוס זה בנו של אספסיאנוס, כשאספסיאנוס יפרוש, טיטוס ימשיך. אבל נכון. ומתחת לעיר? מתחת לעיר קמרונות. תעלות הביוב של ירושלים שנמצאות מתחת לעיר, עוברות ומכסות את כולה, ומעל פני השטח, מעל פני השטח אתם יכולים לראות את הארמון של אגריפס וברניקי, את ארמון הכהן הגדול חנניה, את הארכיונים שבהם מוחזקות כל התעודות וכל שטרי החוב. הוא מספר לנו יוספוס פלביוס, הזכרנו כבר את חג קורבן העצים. היום שלאחר מכן היה חג קורבן העצים, שבו נהגו כולם להביא עצים אל המזבח כדי שלעולם לא יחסר חומר בעירה לאש. סליחה. והיא אכן אינה קבעה ובוערת תמיד. המורדים מנעו מיריביהם להשתתף בעבודת קודש זו. פעם ראשונה שלא כל העם לוקח חלק בחג קורבן העצים. המורדים לא נותנים למי שלא משתף איתם פעולה להביא את העצים ולקחת חלק בחגיגה. אבל זה הולך ומדרדר. אנשי המלך שהיו נחותים, הן במספר אנשיהם, הן בעוז רוחם, נאלצו לסגת מן העיר העליונה מפני יריביהם שפרצו פנימה ועלו באש את ביתו של חנניה הכהן הגדול. ואת הארמון של אגריפס וברניקי, ואחר כך שלחו אש בארכיון ומיהרו להשמיד את שטרי החוב, ובכך למנוע גביית חובות כדי שבעלי החוב הרבים יצטרפו לשורותיהם. וכדי לעודד את העניים להתקומם נגד העשירים בלא חשש מעונש. לאחר שפקידי הארכיון ברחו, הוצת הבניין. מי שאלו באש את מרכז העצבים של העיר, יצאו נגד יריביהם, בעלי השררה, הכהנים הגדולים. ואלה ירדו אל המחילות והסתתרו בהן, בלי שאיש יבחין בכך. הכהנים הגדולים, העשירים של ירושלים, בורחים אל תוך תעלות הביוב כדי להתחבא בהן. ואם נדמה לכם שיוספוס פלביוס מגזים בתיאורים, תראו מה מספר לנו אלי שוקרון.
התנהלו חיים שוקקים לפני המרד, מפה עלו דרך קשת רובינסון להר הבית, בחורבן, במרד. אנחנו יודעים שבמפלסים, מתחת למפלס הרחוב, התנהלו חיים אחרים, התנהלו דברים אחרים שיוסף בן מתתיהו מספר לנו עליהם. אנחנו ניקח אתכם לראות מה היה פה, מתחת למפלס הרחוב של בית שני, בזמן המרד. פה אנחנו ממשיכים במנהרה לכיוון צפון, אפשר לראות את הקמרון המדהים שנבנה כחלק מתקרת, מתקרת התעלה. פה במקום הזה אנשים הסתובבו, הסתתרו מפני הרומאים. אנחנו תכף אנחנו ניכנס לתוך מערכת של בורות מים, כאשר הבור הפנימי יותר שימש מקום מסתור של יהודים בזמן הרעב והמצור של ירושלים בתקופת המרד. שם אנשים הסתתרו ואכלו מפני החיים המורדים, שלא יבואו ויקחו להם את האוכל. אנחנו פה נמצאים באמת בתוך תעלת הניקוז הראשית של ירושלים, ויום בהיר אחד, כשאנחנו חופרים בתוך תעלת הניקוז, בום, נפער פתח לבור של מה שנמצא מתחתנו, שעכשיו אני יורד לתוכו. בור מים שממנו יש מעין איזושהי שלוחה שמתחברת לבור נוסף. אנחנו נמצאים עכשיו בתוך בור מסתור. אפשר לראות את סירי הבישול שנמצאים פה. בתוך הבור. פה אנשים הסתתרו, פה אנשים ישבו.
בורחים, בורחת כל אצולת ירושלים אל תוך התעלות מפחד המורדים. חיים שם בתוך בורות הביוב, בתוך בורות המים התת-קרקעיים. שם מבשלים, שם אוכלים, שם מנסים לשרוד. וכל שרי צבאות הרומאים סמכו על מריבות האחים בקרב שונאיהם כמוצאי שלל רב, ורצו למהר ולעלות על העיר. ולדברים האלה ענה אותם אספסיאנוס. דו, כי שגיתם מאוד. אל תרוצו להילחם בהם, חכו. אם תיתנו להם אורכה, ימעט אחריכם מספר שונאינו. כי תאכל אותם אש המריבה, ובעוד האויבים הולכים וקלים איש בידי רעהו, כי קמה עליהם כללה נוראה, מלחמת אחים. טוב לנו להתבונן אליהם מרחוק ולשבת במנוחה, אומר אספסיאנוס. כי אין היהודים דואגים אתה להכין להם נשק, וגם לא לחזק את חומותיהם ולאסוף להם חיל עוזרים. רק חונקים הם איש את רעהו במלחמת אחים ובמחלוקת. וכל יום הם סובלים צרות ורעות נוראות, אשר גם בעלותינו עליהם, ובכובשנו אותם לא נעשה להם כמוהם. תראו את התמונה הזאת של עיר דוד. ובתחתית התמונה אתם יכולים לראות את השטח הזה המלא עצים. ממש מעליו נמצאת ברכת סילואן, כלומר בריכת השילוח. לא בריכת השילוח של ימי בית שני, אלא של התקופה הביזנטית. והחלק שלמטה נקרא ברכת אל חמרה, ומעליו עובר צינור ביוב, ויום אחד יש נזילה בצינור הביוב. וכשיש נזילה בצינור הביוב, מביאים כלים ומתחילים לחפור כדי לתקן אותו. ובמקרה עובר שם אלי שוקרון שראיתם אותו בסרט לפני רגע, ומציץ לתוך החפירה, ורואה בפנים אבנים מסוטטות ואומר, עצרו הכל, צריך לעשות פה חפירה ארכיאולוגית. מתחילים לחפור. ואתם יכולים לראות את צינור הביוב ואת השרידים שמתגלים לידו, תראו לאיזה עומק החפירה יורדת. ובחפירה הזאת מתגלות המדרגות המפוארות האלה של בריכה ענקית. בריכת השילוח של ימי בית שני. מקווה הטהרה הציבורי הענק שכל עולה רגל מתחיל את הביקור שלו בירושלים בביקור במקווה הטהרה הזה. תראו ככה זה נראה כשזה מתמלא במי גשמים בחורף. ותשימו לב שרק חלק קטן מהבריכה נחשף, כל השטח השמאלי איפה שהעצים שייך לכנסייה היוונית ולכן אנחנו לא יכולים לחפור שם. אבל הבריכה עוד הרבה יותר גדולה ממה שחשפנו. ומעל הבריכה עולה הרחוב הראשי של ירושלים, שמטפס למעלה עד אל הר הבית, רחוב עולי הרגל. ומתחת לרחוב, הקמרונות של ירושלים. קמרונות של צעקה מאופקת. כשהחופרים מתחילים לחשוף את הרחוב, הם מגלים משהו מוזר. האבנים, המרצפות שמכסות את התעלות האלה, נעקרו. זה לא שברים אקראיים של איזה אבן שנפלה ושברה משהו. אפשר ממש לראות שעקרו בכוונה את המרצפות האלה כדי לחשוף את התעלות. והארכיאולוגים יורדים פנימה. ובתוך התעלות הם מוצאים סירים תמימים. כלומר, בארכיאולוגיה סיר שלם הוא סיר שמצאתי את כל החלקים שלו. סיר תמים הוא סיר שמצאתי אותו לא שבור. מצאתי אותו כמו שהוא נשאר. הם מוצאים מטבעות מתקופת המרד. הם זוחלים בתוך התעלות האלה ומנסים להבין מה הסיפור. מאיפה מגיעים לפה הסירים האלה? מאיפה מגיעים לפה האבנים? תראו את העוצמה של התעלות האלה ואתם יכולים לדמיין לעצמכם אם ככה נראית תעלת הביוב של ירושלים. איך נראית העיר עצמה? איזה פאר והדר. וכשמנסים לפענח את התעלומה הזאת, הם פתאום נזכרים בתיאור של יוספוס פלביוס. אומר יוספוס פלביוס, עוד צל של תקווה נשאר למורדים. כי יעלה בידם להימלט דרך המנהרות. אנחנו, הרומאים כבר נכנסים לתוך העיר ומתחילים להרוג, והמורדים נזכרים בתעלות שם למטה ואומרים, נברח למטה ונתחבא שם עד שהרומאים יעזבו. כי לא יוכלו הרומאים למוצאם בבורחם שם. ואמרו בנפשם להתחבא שם, עד פה, עד בפקודתם, פתחו במחסה הנקבות אשר מתחת לאדמה. ויוספוס פלביוס מתאר תיאור היום ונורא, איך שהרומאים עוקרים את האדמה מעל המנהרות, כדי לחשוף את המתחבאים שם בתוך התעלות למטה. וכשהם נכנסים לתוך התעלות, הסירחון הוא היום ונורא, חלקם בורחים החוצה. סירחון של גופות. 10,000 איש שמוצאים בתוך המנהרות, 10,000 גוויות. חלקם, אומר יוספוס פלביוס, חלקם התאבדו, שלחו יד בנפשם, אבל חלקם הגדול פשוט מתו מרעב. הם חיכו שם מתוך תקווה שהרומאים ילכו, אבל הרומאים לא הלכו לשום מקום והם גבעו שם בתוך המנהרות. אנחנו מוצאים בחפירה במנהרות פעמון זהב, שהיה תלוי בשולי הבגד. אולי פעמון שנפל מבגדו של הכהן הגדול שבורח מהמורדים אל תוך התעלות. אנחנו מוצאים שם חרב רומאית וסירים. וברומא, בשער הניצחון שמציב שם טיטוס.
אחיו. אומרים שזה אחיו שייצב
את הקשר. לא יודע, אבל זה בשליחותו. אתם יכולים לראות את העבדים העבריים שנושאים את כלי המקדש אל עבר רומא בתהלוכת השפלה וניצחון. הרומאים תובעים מטבע, מטבע שנקרא יהודה קפטה, יהודה השבויה. על צד אחד שלו דיוקנו של טיטוס, ובצד השני אישה כפופה תחת עץ דקל שמסמל את יהודה. ומעל האישה הכפופה הזאת עומד טיטוס בעמדה של האיש המנצח. יחלפו 2,000 שנה. וכעבור 2,000 שנה, תתבע מדינת ישראל מדליה, שתקרא לה ישראל ליברטה. ישראל המשוחררת. מטבע שנטבעה לכבוד עשור לעצמאותה של ישראל. בצד אחד של המדליון, העתק של המטבע יהודי הקפטה, המטבע שטבעו הרומאים, ובצד השני, עץ תמר ומתחתיו חלוץ שנוטע עץ חדש, ולידו עיקרה שמניפה ביד את התינוק, שמסמל את המשך השושלת היהודית. 2,000 שנה חלפו וחזרנו. אבל תסתכלו מסביב. תסתכלו מסביב ותראו כמה אנחנו מתחילים להיות דומים להם. כמה אנחנו נוטים להצביע על כל מי שלא מתנהג בדיוק כמונו ולהגיד זה כופר. זה לא משלנו, זה בוגד, זה שמאלני. תסתכלו כמה אנחנו נוטים לפילוג, לפרדנות, למאבקי כוח, לתהרנות הזאת שהוא לא משלנו. אני זה שיודע מה צריך להיות. וממרחק 2,000 שנה, ממרחק 2,000 שנה אומרים לנו, תיזהרו. עלו לפסגתו של הר הזיתים. הסתכלו בין הזרועות של האנדרטה לחללי השואה ותבינו שאנחנו בסיפור אחד. סיפור שמתחיל עם שלמה המלך ועובר דרך חורבן בית המקדש הראשון וחורבן בית המקדש השני והשואה, ועלינו מוטלת האחריות לעצור אותו. לכתוב לו סוף אחר. כי ירושלים בנויה על כמרונות של צעקה מאופקת. אם לא תהיה סיבה לצעקה, תקרוס העיר. אנחנו חייבים את המתח הזה, אנחנו חייבים את המאבק הזה שבין שמאל לימין, בין קודש לחול, בין דתיים לחילונים. זה מה שמאפשר לנו לצמוח, זה מה שמאפשר לנו ליצור את האיזונים, זה מה שמאפשר לירושלים להמשיך להתקיים, אבל אם תצעק הצעקה, אם לא נדע לשמור את המתחים בינינו, בלבל מכובד ותרבותי, אם תצעק הצעקה, אומר יהודה עמיחי, תתפוצץ ירושלים לשמיים, זה כבר קרה לא פעם בעבר, עלינו מוטל את האחריות לדאוג לזה שזה לא יקרה שוב. תודה רבה לכם. כן.
הגשתי פעם בסיור.
בשמחה.
לאחת המנהרות
מהשיוח. תודה רבה.
בשמחה רבה. תודה, תודה.
אם היה שיוך לכיוון הכותל, שיוצא ממש מתחת לגשר, זה התעלות האלה של...
בדיוק.
נכנסנו פעם...
לחלוטין.
תוך כדי חפירות שם.
בפעם הבאה שאתה נכנס?
לא, נכנסתי פעם אחת, גם זה היה בקומבינה, אבל...